Those wedding bells are breaking up that old gang of mine.
Hi, shalom, ahalan.
Down on the corner, well, that's a pretty certain sign that wedding bells are breaking up that old gang of mine.
The wedding bells are breaking up the old gang of mine. פעמוני החתונה מפרקים את החבורה הישנה שלי. זה קטע שמקארטני אוהב להזכיר בהקשר של פירוק הביטלס, ואני מסכים איתו. החיים עצמם פירקו את הביטלס. שוב שלום לכם וברוכים הבאים לפרק חדש בפודקאסט ביטלמניקס. לי קוראים אורי קואז, ותאמינו או לא, זהו זה. זה הפרק האחרון לשנת 1969. הסדרה 1969 של הביטלס מסתיימת ממש עכשיו, בפרק הזה, שיקיף את החודש האחרון של השנה הזו, חודש דצמבר. וזה באמת מאוד 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 מרגש ומיוחד עבורי. השנה האדירה הזו שהחלה בחודש ינואר שמרוכז בכל טוב ושווה ערך אולי לשנה הזו כולה, הניבה כל כך הרבה עשייה סביב ארבעת החברים הללו, מוזיקלית, עסקית וגם בין אישית. וזו עשייה שמתועדת היטב ב-19 הפרקים הללו על 1969 כאן בפודקאסט ביטלמניקס. כמו שכבר אמרתי, לא ניתן לסגור את הסיפור הזה ללא האפילוג, החצי הראשון של שנת 1970. לכן הפרק הבא בפודקאסט יוקדש לחצי השנה החשובה הזו, בעצם עד ליציאת האלבום והסרט Let It Be. זו חצי שנה מרתקת לא פחות, שתכלול בה גם הקלטות של הביטלס, כן, כן. טוב, לא של כל חברי הביטלס, אל תהיו גרידים, אבל בכל זאת. את הפרק הזה שמסיים את 1969, אני לא יכול לפתוח ללא אמירות תודה. תודה לכל מי שהאזין, נתן פידבקים, החמיא, ביקר, ובעיקר בעקבות הסדרה הזו, הבין טוב יותר את מה שעבר על הלהקה הזו בשנה הקשה בחייה. תודה לכל מי שסייע מורלית, תודה לגל פלדי על העזרה בעיצוב הלשוני של הפרקים, משהו שרציתי לעשות מזמן, והאיש הנהדר הזה התנדב לעשות. תודה אחרונה ענקית לגיא, שאיתו הגיתי את רעיון הסדרה הזו, ויחד אשכרה צלחנו את הים הסוער הזה, שנקרא פרויקט Get Back, המאוד קשה לפיצוח. לפני שאני מתחיל באמת להזיל כאן דמעות, בואו נתחיל לצלול יחד לחודש האחרון של השנה הזו, דצמבר 1969. צריך לומר מראש, כי זו עובדה, הכוכבים של הפרק הזה הם ג'ון ויוקו. הפרק הזה לגמרי שייך להם. השניים האלה שקיבלו תדלוק לא צפוי מההפגנה בוושינגטון, דיברתי על כך בפרק הקודם, על נובמבר, ניסעים על הגלים של קמפיין השלום המחודש שלהם, והמאוד מוגזם, יש לומר, וכל זה בזמן שמקארטני הפך, בניגוד גמור למה שהם עושים, למתבודד. מתבודד כמובן גם מבחינת המיקום שלו, הוא נמצא אי שם בחווה בסקוטלנד, רחוק מכל האירועים שקורים בחודשים האלה, אבל הוא מתבודד גם מבחינת העשייה המוסיקלית שלו. הוא לא עושה בעצם שום דבר. אבל, וצריך לומר, מקארטני מתחיל בתקופה הזו את תהליך ההתאוששות שלו, בעיקר בעזרתה האדיבה של לינדה, והוא כבר מתחיל לתכנן את החזרה שלו ואת הקאמבק לעולם המוזיקה. בפרק האחרון נעצרנו ביום הראשון של חודש דצמבר בריאיון שהעניק רינגו לתוכנית הטלוויזיה האומנותית של ה-BBC 2 שנקראה Late Night Lineup. את ממצאי הריאיון הזה תוכלו למצוא בסוף הפרק הקודם, ובגדול אפשר לומר שגם רינגו, שאומנם לא מסגיר את מה שקורה באמת במחנה הביטלס, מגלה סימני חוסר סבלנות לתופעה הזו שנקראת ביטלס, או יותר נכון לכל התסמינים הרעים לדעתו שמלווים אותה. גם לרינגו נמאס. באותו היום, יומו הראשון של חודש דצמבר, קורה עוד משהו אחרון. אם האזנתם לפרקים האחרונים בסדרה, יש לכם כבר אוסף של דברים אחרונים שקרו לביטלס. הסשן האחרון, סשן הצילומים האחרון, ההופעה האחרונה וכולי וכולי. הפעם מדובר במגזין The Beatles Monthly. הפאבלישר של המגזין הזה, שון אומאוני, החליט שהמגזין הזה שליווה את הביטלס מאוגוסט 1963 ועד לרגע זה, הפסיק להיות רלוונטי. וזה מעניין שהעורך של המגזין הזה, שהיה מעין עיתון שסבב רק סביב הביטלס, ויצא פעם בחודש ופרסם את כל מה שקשור בלהקה, השכיל להבין שאולי כבר אין מקום למגזין שעוסק בביטלס, מכיוון שהביטלס הם כבר לא להקת המופ-טופס החביבה ששידרה בעבר תמימות ושר השירים על אהבה, והתכתבה מאוד עם משהו שאולי לא כל ההורים, אבל חלקם יכלו איכשהו לחיות איתו. השערוריות שרוטפות אותם, הבאז סביב העיסוק בסמים, ויחד עם הריח הזה של הסוף, הביאו להחלטה הזו של שון אומאוני, שדי עושה שכל, אם נוסיף את העובדה שגם המחירות של המגזין ירדו מאוד, ורק המנויים הוותיקים נשארו נאמנים לו. צריך לומר עוד משהו, גם הביטלס ששיתפו בעבר פעולה עם המגזין, כבר לא התעניינו בו. הם לא שיתפו עם זה פעולה, משהו שמאוד מקשה על איסוף החומר, על התמונות, ובעצם הביא את שון להחלטה הזו. ב-1 בדצמבר יצא הגיליון האחרון של הביטלס מנתלי, באין לו תמונות חדשות, שון אומאוני השתמש בתמונות האחרונות של הביטלס, מחודש אוגוסט, מתוך הסשן המפורסם האחרון של הביטלס באחוזת טיטנהרסט של הלנונים. הנה, עוד אבן הונחה על המצבה של הלהקה המפוארת הזו, אבן שרמזה אולי בבוטות למעריצים, שכנראה הפעם זה סופי. הביטלס לא יחזרו להיות מה שהם היו פעם. As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all, till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. בשניים בדצמבר קרה משהו מוזר. לנון נבחר להשתתף בדוקומנטרי של רשת ATV, שנקרא איש העשור. המוזרות הראשונה היא, רגע, זה אותה רשת ATV שהם כועסים עליהם ולקחו להם את Northern Songs? והמוזרות השנייה היא, רגע, על מה הוא מקבל את איש העשור? על הפעילות שלו בביטלס? אז כל הביטלס צריכים לקבל את אנשי העשור. או על הפעילות שלו למען השלום? אבל זה די מוגזם לתת לו את התואר הזה, איש העשור, על פעילות של כמה חודשים למען השלום. בכל מקרה, איש העשור זו באמת כותרת מפוצצת לגמרי, ובמסגרת התוכנית הזאת של רשת ATV נבחרו 3 דמויות לאנשי העשור. הדמות הראשונה הייתה ג'ון קנדי, שנבחר על ידי הכותב אליסטר קוק. אני אזכיר שג'ון קנדי בכלל נרצח בנובמבר 1963 על ידי אוסוולד. הנשיא הצפון וייטנאמי הו צ'י מין נבחר על ידי הנובליסטית האמריקאית מרי מקארתי בגלל פעילותו לאיחוד שני חלקי וייטנאם. הו צ'י מין אגב הלך לעולמו בספטמבר 1969. השם השלישי שנבחר כאמור היה ג'ון לנון, האיש החי היחיד ברשימה. לנון נבחר על ידי האנתרופולוג דזמונד מוריס, שבילה עם לנון כמה שעות של רעיונות בעבר, והתעניין מאוד באקטיביזם הפוליטי שלו. באותו היום, השניים בדצמבר, מוריס הגיע לאחוזת טיטנהרסט כדי לראיין את ג'ון. אם בראיון של רינגו בסוף הפרק הקודם, ראינו אותו נוהג וחותר בסירה, אז כאן זה ראיון של אדם רב חשיבות ומעלה. לנון מהלך יחד עם יוקו ברחבי האחוזה כמו איזה צ'רצ'יל ופורס את המניפסט שלו. חינוך זה בזבוז זמן. תראו כמה אני למדתי מעט מבית הספר. הממסד הוא בריון שיודע רק להקות אנשים. הם יודעים איך לפזר גז עליהם ויש להם את הציוד לכך. מצד שני, לנון גם מפגין איזושהי אופטימיות מוזרה. אני מלא באופטימיות בגלל הקשרים שיצרתי בעולם ולדעת שיש עוד אנשים שמסכימים איתי. אני לא מטורף ואני לא לבד, ואם אני בדיכאון אז יש לי את יוקו. If you want to be a hero, well just follow me. If you want to be a hero, well just follow me. לנון סיים את הרעיון הזה באותה נימה אופטימית. זו רק ההתחלה. שנות ה-60 היו רק טעימה. שנות ה-60 היו רק להתעורר בבוקר ועדיין לא הגענו לארוחת הערב. ואני לא יכול לחכות. אני כל כך שמח להיות בסביבה, וזה הולך להיות מעולה. הולכים להיות עוד ועוד מאיתנו. וכל מה שאת חושבת, גברת גרנדי מברמינגהם על טוסט, אין לכם סיכוי. תמיד יהיה מי שיסע את הדגל או יכה בטוף.
Full of optimism because of the contacts I've made personally throughout the world, including yourself, you know, whether it was on seeing you on TV or whatever, knowing that there's other people around who I can get on, you know, agree with, you know, and I'm not insane, I'm not alone, you know, I've met, that's just on a personal level, and of course the Woodstock, Isle of Wight, all the mass meetings of the youth is completely positive for me, and the fact that Now we're all getting to know, we're all showing our flags, you know. And when you show your flag, you're not alone, you know. It's like, we no need to be a few Christian martyrs, because there's lots of us. And don't be afraid, because they do look after you, whoever's up there, you know, if you get on with it. And I'm completely positive. And when I'm negative, I've got Yoko, who is just as strong as me, and it helps, you know. And... just this is only the beginning this 60s bit was just a sniff the 60s was just waking up in the morning you know and we haven't even got to dinner time yet and I can't wait you know I just can't wait I'm so glad to be around and it's just going to be great and there's going to be more and more of us and whatever you're thinking there Mrs. Grundy of South Birmingham on toast you know you don't stand a chance A you're not going to be there when we're running it And B, you're going to like it when you get less frightened of it, you know. And it's going to be wonderful, and I believe it. And, of course, we all get depressed and down about it. But when I'm down, or when John and Yoko's down, Desmond will be up, or somebody else will be up. There's always somebody carrying the flag and beating the drum, you know. So they, whoever they are, don't stand a chance. Because they can't beat love, because all those old... bits from religion and that about love being all powerful is true you know and that's the bit they can't do you know they can't handle it
המניפסט הזה של לנון נשמע ממש כמו סוג של הכרזת מלחמה אבל השאלה היא על מי ולכן בגלל שאין באמת אויב מוגדר או מוחשי כי הממסד זה משהו מאוד אמורפי אז אפשר להבין שג'ון נמצא גם בסחרור של פרומושן אישי או אפילו מעין אגו טריפ הוא עשה אז, בחודש דצמבר, פחות או יותר את מה שמקארתני עושה בתקופה הזו שאנחנו חיים בה. יחסי ציבור כדי לבדל את עצמו מסיפור הביטלס, וזה מתכתב עם התרחיש המוזר הבא. במהלך הרעיון הזה, עבור איש העשור, באחוזת טיטנהרסט, עקבה אחרי המראיין מוריס וג'ון ויוקו מצלמה נוספת. המצלמה הזו הייתה שייכת לצוות ה-BBC שהתלוו גם הם ביום הזה לנון. עבור מה? זה היה היום הראשון לצילום דוקומנטרי אחר בשם העולם של ג'ון ויוקו. אם תרצו, סוג של ריאליטי שהיה חלק מסדרה של ה-BBC 1 שנקראה 24 שעות. תארו לכם מה היה מעולל לנון בעולם כזה, כמו שאנחנו חיים בו, של רשתות חברתיות וריאליטי אינספור. כנראה שמסע יחסי הציבור של מקארטני בימים האלה היה מתגמד ליד זה. הצוות הזה של ה-BBC שהגיע גם הוא לאחוזת טיטנהרסט ביום הזה, בעצם התלווה אל הזוג במשך 5 ימים בלוקיישנים שונים כדי להביא תמונה של חייהם. ולנון כנראה היה מרוצה מכל דקה של תשומת לב ויחסי ציבור. ביום הזה, השניים בדצמבר, בזמן שג'ון ויוקו התבשמו מתשומת הלב הזו של התקשורת, באולפני EMI עבדו ג'ורג' מרטין וג'ף אמריק על מיקסים עבור האלבום האמריקאי "Hey Jude". הם עבדו על 2 שירים ביום הזה שמוקססו בעבר במונו. הפעם הם עשו להם מיקס סטריאו. השירים ביום הזה היו "Lady Madonna" של פול ו"Rain" של ג'ון. האלבום הזה, "Hey Jude", הוא בעצם אלבום אמריקאי שנועד חד וחלק לעשות כסף. זאת אומרת, אלן קליין הבין לאן פני הדברים הולכים עם הביטלס, והוא רצה לנצל את חוזה התמלוגים החדש מול קפיטול. הוא ידע שקפיטול צמאים לחומר חדש של הביטלס, והוא ידע שישנם קטעים שלא ראו אור באלבומים בחברת קפיטול. השירים האלה התאגדו יחדיו לאלבום ההחלאה הזה, "Hey Jude", שהחזיק בו שירים ושירים, כמו למשל "Can't Buy Me Love" ו-"I Should Have Known Better", יחד עם "Revolution", "Hey Jude", "Rain" והבלדה על ג'ון ויוקו. שיא הקוהרנטיות. האלבום הזה יצא בפברואר 1970, ותחשבו על האומס שהיה בארצות הברית במחצית הראשונה של 1970. "Hey Jude", "Let It Be", האלבום מקארטני, האלבום של רינגו, תוסיפו לזה את כל האלבומים של ג'ון ויוקו שיצאו בשנה הקודמת, "AB Road", ממש עמוס ויקר היה להיות מעריץ ביטלזז. טוב, זה לא ממש שונה מהיום. העבודה על המיקסים החדשים עבור האלבום "Hey Jude" תמשיך גם בחמישה בדצמבר. בשניים בדצמבר עבדו מרטין ואמריק על עוד מיקס חדש. הפעם עבור השיר "Octopus's Garden" של רינגו. מה פתאום מיקס חדש? הרי השיר הזה לא הופיע באלבום "Hey Jude" ויש לו אחלה מיקס באלבום "AB Road". מסתבר שלא רק הלנונים עניינו את הטלוויזיה. גם ג'ורג' מרטין עניין את המסך הקטן, וספיישל טלוויזיוני מוסיקלי חדש נרקם על המפיק הגדול של הביטלס. הספיישל הזה נקרא "With a Little Help for My Friends", וההיגיון שלי אומר שאם מקארטני היה באזור, הוא בטח היה שמח לתרום ולהשתתף בספיישל כזה, שבו אומנים שונים מגיעים לבצע שירים שאיכשהו קשורים לג'ורג' מרטין. לנון מן הסתם היה תרוד בענייניו, ואני לא בטוח שגם אם הוא לא היה תרוד, הוא היה מסכים לשתף פעולה. אם כבר דיברנו קודם על ממסד, אז ג'ורג' מרטין התחבר לו עם מקארטני, והם נראו לו כמו חלק מאותו ממסד שהוא יצא נגדו. הריסון היה פרווה בעניין הזה, ועל מי יש לנו עוד לסמוך אם לא על רינגו? רינגו נחלץ לעזרה והסכים להקליט מחדש טרקים לשיר שלו מ-AB Road כדי שיקלל בספיישל הזה. אני מניח שזה היה קשור איכשהו גם לעובדה שג'ורג' מרטין הפיק לו את אלבום הבכורה שלו. ביום הזה, השניים בדצמבר, מרטין ואמריק עסקו בלהעלים טרקים מהשיר כדי לפנות אותם להקלטה המחודשת שהתרחשה ב-8 בדצמבר, יחד עם עוד 3 נגני אולפן. אז הוקלטה השירה המחודשת של רינגו ועוד כלים. הספיישל הזה על ג'ורג' מרטין צולם ב-14 בדצמבר וכלל בו שלל אורחים שהשתתפו. קודם כל רינגו, ההוליז, דאדלי מור, ספייק מיליגן ועוד ועוד אנשים ומליצי יושר שאוהבים את ג'ורג' מרטין ומכירים לו תודה. בצילומי הספיישל הזה, רינגו עשה ליפסינג לגרסה החדשה של "Octopus's Garden". היום הזה, השניים בדצמבר, היה עמוס מאוד באירועים. יום קודם לכן, רינגו וג'ורג', מלווים יחד עם בנות הזוג שלהם, צפו במופע של דלייני ובוני וחברים. וכמו שסיפרתי בפרק על אלבום הבכורה של הריסון, ג'ורג' ניגש אל דלייני מאחורי הקלעים וביקש להצטרף אל סיבוב ההופעות שלהם. התוכנית הזו יצאה אל הפועל כבר למחרת, זאת אומרת, ביום הזה, בשניים בדצמבר, כשהאוטובוס של דלייני והחברים אסף את ג'ורג' מביתו שבאישר, כדי שיופיע איתם במסע ההופעות הנוכחי בבריטניה ובארצות סקנדינביה. ההופעה הראשונה שלהם נערכה ממש באותו היום, באולם קולוסטון שבבריסטול. ב-4 בדצמבר, ג'ון ויוקו המשיכו את התקופה העמוסה שלהם. המצלמות של ה-BBC המשיכו לעקוב אחרי כל צעד של הזוג, כאילו שפרויקט גטבק לא הספיק להם בתחילת השנה. ביום הזה צוות הצילום התלווה אליהם לאולפני EMI, כשהשניים עסקו בהקלטה של אלבום האוונגרד הרביעי שלהם, מה שאמור היה להוות את החלק הבא של המוסיקה הלא גמורה. ג'ון הצהיר שם שצד אחד יהיה מלא בצחוק, וצד שני מלא בלחישות. הם הקליטו שני קטעים, את אייטם 1, שעבורו ג'ון ביקש מכל מי שהיה שם, מל אבנס, העוזר אנטוני פאוסט, ג'ף אמריק ועוד אנשים, להתיישב על הרצפה במעגל, לחבוש אפים אדומים גדולים, ופשוט לצחוק ולצעוק דברים רנדומליים. עבור הקטע השני, שנקרא אייטם 2, כל אחד מהאנשים בתורו היה צריך לגשת למיקרופון וללחוש אליו בעצם מה שבא לו. כמו שאתם בטח יודעים, האלבום הזה נגנז ולא יצא לאור. אני רוצה להניח ולחשוב שמישהו שם בחברת התקליטים קיבל שכל ואמר לעצמו, יש גבול לכמות האוונגרד הזו שיוצאת החוצה וגם ככה לא ממש מצליחה. סשן ההקלטה הזה נקלט במצלמות של צוות הצילום של ה-BBC, וממש השנה הסרט הזה יצא מחדש, 24 שעות, העולם של ג'ון ויוקו. הוא עלה לאחד משירותי הסטרימינג, אני חושב שזה אמזון, אבל כמו במקרה של דיסני פלוס, הסרט הזה ספציפית לא זמין לצפייה בישראל. בכל מקרה, הוא באמת מביא צילומים יפים, וחלקם, אני חושב, פחות מוכרים. עוד קטע יפה שנתפס במצלמות של צוות ה-BBC הוא ג'ון ויוקו יושבים ובוחרים חומרים עבור הדוקו השני, איש העשור. אחד הדברים שהוקרנו להם הייתה ההופעה של הביטלס המוקדמים עם רינגו שרק הצטרף במועדון הקוורן ב-1962 בצילומים של חברת גרנדה. למעשה זו הייתה הפעם הראשונה שהביטלס הופיעו בטלוויזיה. זו באמת סצנה מעניינת לצפות בה, כשג'ון עם השיער הארוך, עם הפנים הלא מגולחות, צופה בג'ון הצעיר, המסודר, עם החליפה, משהו כמו 7.5 שנים אחורה. ג'ון שבאותה תקופה מת לכבוש את העולם עם הלהקה שלו, הביטלס. אחד הרעיונות המוכרים שנתפסו באותו היום, בעדשת המצלמה של צוות ה-BBC היה רעיון עם כתבת ומנהלת הסניף הבריטי של הניו יורק טיימס, גלוריה אמרסון, שהגיעה לרעיין את הזוג במשרדי אפל. הרעיון הזה מבחינתי מסמל את הצד שכבר נמאס לו לשמוע את מה שלנון מטיף אליו, או את הקמפיין המתוזמר הזה של הזוג. אמרסון הגיע בלי יותר מדי מניירות, נימוסים או גינונים, והתיחה בפני הזוג שכל העניין הזה של קמפיין השלום או whatever שהם עושים נראה מזויף ונועד לקדם בעצם רק אותם. אתם בטח מבינים שזה הוציא את ג'ון משלוותו, אפילו יותר מהביקור של אל קאפ, צייר הקריקטורות האגרסיבי שהגיע לשביתת המיטה שלהם בטורונטו ביוני, והטיח בהם האשמות דומות. ג'ון החל להאשים אותה שהיא תקועה בעידן המופ-טופס במקום להתקדם קדימה. משהו שצריך לציין הוא שבכל בליץ הרעיונות הללו שנעשה בחודש הזה, ללנון אף פעם לא נפלט בפומבי המידע על מצבה של הביטלס. באופן מוזר, הוא שמר בקנאות על ההבטחה הזו שהוא הבטיח לקליין ולמקארטני. כשהוא דיבר על כך, זה היה אוף דה רקורד. כמו למשל עם העיתונאי והחבר ריי קונולי. בריאיון הזה עם גלוריה אמרסון, ג'ון התייחס גם לאירוע שקרה בחודש הקודם, שבו 500,000 מפגינים בוושינגטון שרו את Give Peace a Chance. ולנון האמין שזה לא קרה סתם. המפגינים האלה הם הקהל שלו, והוא שר עבורם ומייצג אותם. נשמע חלק קטן מהרעיון הזה שהוא באמת שונה. גלוריה לא עושה חשבון לג'ון ויוקו, וזה מוציא מג'ון את המיטב. כשיוקו ניסתה לענות לה, גלוריה אמרה, די בגסות, לטעמי, גברת לנון, אנחנו משעממות האחת את השנייה. אני עוזבת בשמחה.
The only reason, if I'm going to get on the front page, I might as well get on the front page with the word peace.
But you've made yourself ridiculous.
To some people, I don't care. If it
you're too good for what you're doing.
If it saves lives.
You don't think you... Oh, my dear boy, you're living in a nether.
Well, you talk to...
You don't think you saved a single life.
Maybe we'll save some in the future.
You probably helped turkey move up the
door. It didn't do a bit of use. No, it's still gone down, so it didn't do anything.
But, I mean, you don't equate... the civil war that's going on
listen,
in Nigeria with that and you, then talk about well this is my form of protest
well,
because
look,
people in anti-war campaigns are too serious
yes
and they get battered what do you know about a protest movement anyway
I know a lot
it
about it
it's a lot human. More than they're sending human, your chauffeur in your car listen, back to Buckingham Palace
you're just a snob about it the only way
you're
to make
fake I mean, I know in England it's kind of smart not
everything
to be too serious about anything.
Everything needs a smile, you know.
I see.
For instance, even if...
The Pinkville Massacre, ha ha ha. Can't you give up something else? It would mean a little bit more.
It doesn't, it's not the sacrifice. You can't get that into your head, can you? You've stated a half a dozen times the MBE is irrelevant. I agree. It was no sacrifice to get rid of the MBE because it was an embarrassment.
Then what kind of a protest did you make? You said, I don't know much about Nigeria.
We did an advertising campaign for peace. Can you understand that?
No, I can't.
A very big advertising campaign for peace.
I think it's self of vulgar and self-aggrandized.
Well, you think it's...
Are you advertising John Lennon or peace?
Do you want nice middle-class gestures for peace?
Maybe.
And intellectual manifestos written by a lot of half-witted intellectuals and nobody reads them? That's the trouble with the peace movement. Listen, will you tell me, what were they singing at the moratorium?
Which, I mean, the moratorium, it's just throughout the
nation. Well, the one here, the recent big one, they were singing Give Peace a Chance, you know.
A song of yours, probably.
Well, yes, and it was written specifically for them.
Where are we, and what is this, and what have you have to do with the moratorium? So they sang one of your songs.
Well, if you
great song, sure, but is that all you can say about that? The moratorium?
You were saying that in America they're so serious about the protest movement.
Yes, they are.
But they were so flippant that they were singing a happy-go-lucky song, which happens to be one I wrote, and I'm glad they sang it. And when I get there, I'll sing it with them when I get in. And that was a message from me to America or to anywhere, that I used my songwriting ability to write a song that we could all sing together. And I'm proud that they sang it at the moratorium. I wouldn't have cared if they'd sang We Shall Overcome, but it just so happens they sang that, and I'm proud of it. And I'll be glad to go there and sing with them.
Make it jolly.
I will make it jolly.
Yes, you know, we have to make it jolly.
Why?
We can't all afford to be neurotic.
Jolly, maybe we might stop the war. I mean, have you ever seen a person killing somebody with a smile on his face? And being happy? No. Killers are unhappy people. And they're violent because they're so unhappy and so damn serious.
Mrs. Lennon, we're boring each other, so I'll go away quietly.
See you about that? I mean...
Thank you. Goodbye.
בחמישה בדצמבר, צוות הצילום המשיך לעקוב אחרי ג'ון ויוקו, שהיו מודעים מאוד להזדמנות הזו לעשות דברים ממש מוזרים. ביום הזה הם נסעו עם הרולס רויס שלהם עד לעיירה לבנהם כדי לצלם סרט חדש. הסרט נקרא אפותיוסיס 2, שהמשיך סרט באותו השם שהם צילמו בחודש ספטמבר. בסרט החדש בלבנהם הם צילמו כדור פורח ענק שממריא לשמיים, ושם נראו ג'ון ויוקו עם גלימות שחורות וכיסויי ראש טליבנים שכאלה. מראה מוזר לכל הדעות. הזוג נשאר ללון בלילה של אותו היום בבית מלון באזור, ובבוקר למחרת, בשישה בדצמבר, צוות הצילום צילם אותם מתעוררים בחדר המלון שלהם, כשהם שכובים במיטה, משחקים משחקי מילים בינם לבין עצמם, וקוראים ומגחכים על גזרי עיתונות שמבקרים את הפעילות שלהם.
Fortunately, we both agree.
Unfortunately, not always.
But in the end, we get into something and forget that we never disagreed. Fortunately, I met you at the right time.
Unfortunately, that's right.
But in the end, I wonder what's going to happen.
Fortunately, we don't know.
Fortunately, I'm in love with you.
Unfortunately, I'm in love with you too.
בשישה בדצמבר, ג'ורג' הריסון הגיע עם חבורת דלייני אנד בוני לעיר הולדתו, ליברפול, כדי להופיע בתיאטרון האמפייר המפורסם, שם בעצם הם כבני נוער, נהגו לצפות בכל ההופעות שהגיעו לעיר. הריסון היה מאוד גאה ונרגש שהוא נמצא בעיר הולדתו, והכיר לחברים שאיתו כל מיני מקומות שרק ליברפולים ותיקים מכירים. באופן כללי, סיור האוטובוס הזה הרגיש במידה מסוימת כמו הוואן של הביטלס אז, בתחילת העשור, והריסון היה מאוד מסופק מהעניין. כנראה בעיקר מהעובדה שהוא מופיע, אבל ללא הביטלס. מסע היחץ הזה של ג'ון ויוקו המשיך לתפוס תאוצה. הדבר הבא שבו ג'ון בחר להתמקד, אני מודה, לא בא לי אישית בטוב, ואני חושב שהוא מוגזם מאוד מאוד. בעשרה בדצמבר, ג'ון ויוקו נפגשו עם הוריו של הרוצח המורשע ג'יימס הנרטי. פרשת הרצח הזו ב-1962 למעשה חילקה את בריטניה לשניים. ושימו לב שלנון לא בוחל בהתעסקות בפצעים פתוחים של אומות, כמו למשל מלחמת וייטנאם בארצות הברית, הביאפרה, ועכשיו אירוע שבאמת למעשה חילק את בריטניה לשניים. היו את אלה שחשבו שג'יימס הנרטי, שמאז הרצח הספיק להישפט ולהתעלות, היה השם. והיו את אלה שחשבו שנעשה לו עוול. בריף קצר על המקרה. ג'יימס הנרטי בן ה-25, שלא היה זך כשלג גם ללא הרצח הזה, ניסה לשדוד בחור בן 36 בשם מייקל גרגסטן, שהיה באותה עת עם המאהבת הצעירה שלו, ולרי סטורי בת ה-22. הנרטי הכריח אותם לנסוע על כביש ה-A6 לכיוון דרום בדפורד, וזו הסיבה שהרצח הזה קיבל גם את הכינוי רצח ה-A6, ושם, ככל הנראה, הוא אנס את ולרי וירה בשניהם. גרגסטן מת מהיריות, וולרי, למרות שספגה 5 כדורים, נשארה איכשהו בחיים. כאמור, הוא נשפט ונטלה, והדבר הזה הוביל לסערה ציבורית גדולה. ביום הזה, ה-10 בדצמבר, ג'ון ויוקו הניעו קמפיין שהתחיל במסיבת עיתונאים במשרדי אפל, שהפכו להיות בעצם ההדקווטר שלהם בחודש הזה, וממש רואים את זה בדוקומנטרי 24 שעות. במסיבת העיתונאים הזו, לנון אמר, אני נכנס לקייס הזה בתקווה לייצר חקירה ציבורית על התליה הזו. האנשים שהוציאו אותו להורג הם אותם אנשים שמספקים רובים לדרום אפריקה והורגים שחורים ברחובות. אנחנו לא תופסים צעד האם הוא אשם או לא, אנחנו פשוט נגד הריגה. הדבר שתפס אותנו בקייס הזה הוא שההורים שלו מנסים במשך 8 שנים דרך כל ערוץ, והמשטרה עונה, אתם מתערבים במהלכי הצדק.
richest man and the world's poorest boy are getting it ready now.
And everybody everywhere will be a little worse off for it.
Well then, Youngman Grand, father, presenting the most irreverent, irrelevant father and son team since the Frankensteins.
בטח כבר הספקתם להכיר את ג'ון, ואתם יודעים שזה לא הסתיים במסיבת העיתונאים הזו. לנון תכנן את הטריק הבא כדי למשוך עוד תשומת לב ולקדם את העניין. התאריך שנבחר היה 11 בדצמבר, המקום שנבחר היה בית הקולנוע אודאון שבקזינגטון שבלונדון. האירוע שנבחר היה הפרימיירה לסרט שבו רינגו כיכב, המאג'יק קריסטיאן. באופן מאוד לא מכובד לדעתי, לפחות כלפי רינגו, ג'ון ויוקו הגיעו לפרימיירה של המאג'יק קריסטיאן ליטרלי כדי לגנוב את ההצגה. הם ידעו שהנסיכה מרגרט, האחות הצעירה של המלכה, מגיעה גם היא לפרימיירה, והם ניצלו את האירוע כדי לעטות עליהם גלימות שחורות, אולי את אותן אלה מצילומי הסרט שלהם לפני כמה ימים, ולהחזיק שלט שאמר בריטניה רצחה את הנראטי. המטרה הייתה בעצם להיכנס יחד עם הנסיכה ובעלה הלורד סנודון, כדי שבעיתונות תהיה תמונה של הארבעה יחד. הפעם לנון הלך צעד אחד רחוק מדי. הוא נגע בפצע פתוח ופעור של האומה הבריטית. העיתונות הבריטית סיכמה בינה לבין עצמה שאת הדבר הזה הם לא מסקרים, ובצדק. נשמע את לנון מספר על התקרית הזו שהפעם הצליחה לעצבן אותי ממש. במיוחד כשאתה שומע את ההנהונים והצחוקים הקטנים של יוקו ברקע. וזה הופך למעצבן עוד יותר עם העובדה שזה בא על חשבונו של רינגו ביום החשוב שלו. זה נשמע שג'ון מאוד מאמין למה שהוא אומר, ואני מאמין שבמידה מסוימת הוא אכן מאמין לכך, אבל קשה לי להתעלם מזה שיש כאן גם מידה מסוימת של איבוד השתונות, ופעולה ממניעים לא הכי טהורים.
We did a stunt. It sort of happened, but we did it. There was Ringo Starr and Peter Sellers' premiere, Magic Christian. And Yoko and I arrived just at the same time as Princess Margaret, which would have gotten the news anyway. Also, we were in a white rolls with Britain Killed, Murdered Hanratty on. All the police were trying to get the crowd to pull it off. And we also came out of the... We came exactly behind our car, bang, like that. The press were going mad as if every Beatle was there, you know, like it was Beatlemania. We timed it, you know, I mean, whoever timed it just right, you know. We didn't plan it. Somebody suggested, you know, doing it like that. But I said, I don't want to do it like that, you know. But it happened. We got out of the car with these posters saying Britain murdered Hanratty. The press were going berserk, TV and everything. If they hadn't had the posters, they would have put Lennon insults Margaret and Tony. But they don't want to know about the hanging case, you know, because most of the newspapers are already set on that. All their crime reporters are in with the cops anyway. If they don't get any story, if they start turning that one round. So while this was going on, this guy's parents, the guy that were killed, came to us and said, we've been 8 years trying to clear our son's name. 5 years, but we're not going down on any side whether the guy's innocent or not. We're anti-killing.
ב-12 בדצמבר 1969 יצא סוף סוף האלבום המיוחל של לנון כעצמאי. זאת אומרת לא כביטל אלא כחבר ההרכב האוונגרדי הפלסטיק אונובנד. האלבום הוא כמובן Live Peace in Toronto שיצא סימולטנית גם בבריטניה וגם בארצות הברית, ושימו לב לתזמון המדויק. אלבום השלום הזה במרכאות שאני מזכיר בכלל הוקלט בפסטיבל תחיית הרוקנרול, יצא בעין הסערה של המגה קמפיין הזה של ג'ון ויוקו. על התחולה של האלבום הזה, שאני מאוד מחבב, כי הוא נשמע טוב ומעביר את התחושות מאותה הופעה יחסית קשה שעברה לנון, תוכלו לשמוע בהרחבה בפרק על ספטמבר 1969. באותו היום, ב-12 בדצמבר, התראיינו ג'ון ויוקו עבור תחנת רדיו דרום אפריקאית, וג'ון דיבר בראיון הזה בין היתר גם על אלבום ההופעה החדש הזה, אבל הוא גילה פרט מעניין. הוא דיבר על האלבום Get Back של הביטלס. בטח כבר שכחתם מה זה ביטלס בשצף האירועים הזה של ג'ון ויוקו. והאמת שברצינות, זה בדיוק מה שג'ון רצה שיקרה, לצמצם את הנוכחות של הלהקה הזו בחייו, וכנראה גם במדיה. בקצרה, ג'ון סיפר שלביטלס יהיה אלבום חדש בינואר, והוא ייקרא Get Back. המשפט הזה מצביע על כך שגם עכשיו, באמצע דצמבר, לאחר שהביטלס דחו את העבודה של גלין ג'ונס בגרסה הראשונה שלו לאלבום, עדיין הם לא התייאשו מלהוציא אותו כאלבום Get Back. ובאמת, עוד שלושה ימים, גלין יתחיל לעבוד על המיקס השני שלו עבור האלבום. ג'ון אמר בריאיון הזה לרדיו דרום אפריקה שבינואר הפלסטיק אונובנד ככל הנראה יוציאו סינגל חדש שעדיין לא הוקלט. ג'ון גילה עוד פרטים מעניינים. קמפיין שלטים כבר מוכן לפרסום בכל הערים הגדולות בעולם וגם אירוע קריסמס סביב הפוסטר הזה שאולי יקרה סימולטנית בכמה מקומות בעולם ב-15 בדצמבר. ג'ון גם גילה שבשבוע הבא הם טסים לטורונטו כדי לתאם פסטיבל שלום שיקרה ביולי בשנה הבאה. באותו היום, ב-12 בדצמבר, ג'ורג' הריסון השתתף בהופעה האחרונה בקופנהגן בסיבוב ההופעות של דלייני, בוני אנד פרנדס. משם הוא עשה את דרכו חזרה לביתו, שם הוא קיבל הצעה מג'ון, שמאוד דמתה להצעה שהוא הציע לו כבר בספטמבר, כשהוא רצה שהריסון ינגן איתו בפסטיבל בטורונטו. הפלסטיק אונובנד הולכים להופיע במופע קריסמס עבור יוניסף בתיאטרון לייסיום. בוא, תנגן גיטרה על הבמה. הפעם, ג'ורג' הסכים, אבל הוא לא הגיע לבד. הוא הביא איתו חברים. ב-15 בדצמבר, קמפיין הפוסטרים המתוזמר היטב של ג'ון ויוקו יצא לדרך. פוסטרים ענקיים עם הכיתוב המלחמה נגמרה, וממש בקטן תוספת קטנה אבל חשובה, אם תרצו בכך. אפשר לומר שג'ון ויוקו כיוונו את זה כלפי המנהיגים והממסד, אבל אני חושב שהם כיוונו את זה לאנשים הפשוטים. אם המלחמה בתוככם תסתיים ותנהגו אחד בשני באופן מכבד, אז זה בטח יגיע ויחלחל גם למעלה, לממסד. הפוסטרים האלה נתלו בערים מרכזיות בעולם, כמו למשל ניו יורק, לוס אנג'לס, אמסטרדם, הונג קונג, לונדון כמובן, ועוד ועוד. המופע המדובר של הפלסטיק אונובנד בלונדון קרה גם הוא באותו היום. צריך לומר שיוניסף כבר חשבו על הרעיון הזה של גיוס כספים לצדקה בחודש הקודם, אבל התשובה של ג'ון בוששה להגיע. כי הוא לא היה בטוח שהוא יוכל לרתום את המופע לצרכיו, או לצורך קמפיין השלום שלו. המופע הזה נקרא Peace for Christmas, ועוד הרכבים קצת פחות מוכרים הופיעו בו, חוץ מהפלסטיק אונובנד, כמו למשל בלו מינק או בלק ולווט. החברים שניגנו עם ג'ון בפסטיבל טורונטו בספטמבר, קלפטון, קלאוס פורמן ואלן וייט, הצטרפו לנגן איתו גם הפעם. קלפטון וג'ורג' הריסון הביאו איתם כמעט את כל ההרכב של דלייני ובוני, ככה סיפר על זה ג'ון. חשבתי שזה נפלא, הייתי ממש בתוך זה, הופענו וג'ורג' יחד עם דלייני ובוני ובילי פרסטון, עלו איתנו על הבמה, וג'ון לא יכול בלי הקיצה. הם בדיוק חזרו משוודיה, כשג'ורג' שיחק שם את האיש הלא נראה על הבמה איתם. שוב הכל היה כמו בטורונטו. על הבמה נתלה הפוסטר הגדול של המלחמה נגמרה, ובאמת כל ההרכב כמעט של דלייני היה על הבמה. בובי קיז, ג'ים פרייס וג'ים גורדון, וג'ון קרא להרכב הזה הסופר גרופ של הפלסטיק אונובנד. גם קית' מון, המתופף האגדי של דהו, שהיה שם באותו הערב, עלה מתישהו לבמה והיקה בטופי טום טום. בכל הטררם הזה שסיפרתי עליו, בסופו של דבר בוצעו רק שני שירים על הבמה. קול טרקי והבי-סייד שלו, Don't Worry Kyoko. גם ההופעה הזו הוקלטה, הפעם על ידי ג'ף אמריק, שמקסס אותה כבר יומיים אחר כך. מה רצו לעשות עם השירים הללו? לא ברור. אבל ג'ון הרי שחרר מכל הבא ליד בתקופה הזו. בסופו של דבר, שני השירים הללו מתוך ההופעה ראו אור רק באלבום Sometimes in New York City, אותו אלבום כפול שיצא בספטמבר 1972, והיה למעשה האלבום הפוליטי המובהק של הפלסטיק אונו בנד, מה שגם אמר שהמיזם הזה היה עדיין חי וקיים גם שנתיים אחרי התקופה שאנחנו מדברים עליה. רק שאז, ב-1972, לנון העביר את מרכז הכובד והפעילות שלו לעיר ניו יורק. האלבום הזה, ניו יורק סיטי, הכיל בו תקליט אחד של שירים פוליטיים חדשים, ותקליט שני של שירים מתוך שתי הופעות. הצד הראשון הוקדש להופעה הזו, בדצמבר 1969, והצד השני להופעה אחרת, מיוני 1971. הופעה שהתרחשה במנהטן עם ההרכב של פרנק זאפה, המאדרס אוף אינבנשן, כשג'ון ויוקו הצטרפו אליהם אז על הבמה. על ההופעה הזו עם שני השירים בהופעת השלום עבור קריסמס ב-15 בדצמבר, לנון סיפר. הרבה מהקהל נטש, אבל אלה שנשארו היו בטרנס. כולם התקרבו לפרונט וזו הייתה אחת ההופעות הראשונות של רוק כבד אמיתי. זה היה צפוי שחלק מהאנשים התאכזבו שעשינו רק שני קטעים ארוכים. אבל ניגענו מוזיקה של 1984. הפלסטיק אונובנד ניגנו באופן לא צפוי. זה יכול היה להיות בלו סווייד שוז או הסימפוניה התשיעית של בטהובן. אנשים אולי ציפו למשהו מהביטלס או מהסטונס, אבל עם הפלסטיק אונובנד הכל הולך. באותו היום, ה-15 בדצמבר, החל גלין ג'ונס שקיבל ריג'קטים על המיקס הראשון שלו לאלבום Get Back, לעבוד על המיקס השני שלו באולפני אולימפיק. בגדול, הבקשה הכללית הייתה לייצר מיקס שיהווה יותר פסקול לסרט שעשה מייקל לינזי הוג. על המיקס השני הוא יעבוד עד תחילת ינואר 1970. בנקודה הזו, כשהביטלס ידחו גם אותו, הם יחלו לחשוב על זה שאולי מישהו אחר צריך לקחת את המושכות. למחרת ב-16 בדצמבר, ג'ון ויוקו עלו על מטוס בדרך לטורונטו בפעם השלישית בשנה הזו. אחרי שבפעם הראשונה הקנדים היו מסבירי פנים והביקור הצליח להם עם שביתת המיטה הגדולה וההקלטה של Give Peace a Chance, שוב הם רצו לערוך שם קמפיין שלום, והפעם לרתום גם את הסיסמה החדשה, המלחמה נגמרה אם תרצו בכך. בהפוך על הפוך, התוצאה של המסע הזה לקנדה תהיה דווקא רגיעה של התקופה המשוגעת הזו שלהם, ורגיעה מפזת קמפיין השלום הזו, והתוצאה תהיה התמקדות ומחשבה יותר על עצמם. יום למחרת, ב-17 בדצמבר, הם ערכו בטורונטו מסיבת עיתונאים שבה לנון הסביר. חזרנו לקנדה כדי להצהיר על התוכניות לפסטיבל מוזיקה גדול שיערך בטורונטו ב-3, 4 ו-5 ביולי בשנה הבאה. אנחנו מכוונים לעשות מזה הפסטיבל הגדול בהיסטוריה ונבקש מכל אחד שהוא מישהו לנגן. אנחנו נבקש מכל מי שאנחנו מכירים לתרום את זמנו, אבל אנשים עדיין יקבלו שכר על ההופעות שלהם, וחלק מההכנסות יוקדשו לקרן עבור השלום. כשהם נשאלו מדוע דווקא בקנדה והאם זה קשור לקרבה לארצות הברית, לנון ענה, קנדה מדברת עם סין, אנחנו משחקים את המשחק הפוליטי. אבל לא יודעים הרבה פרטים. אנחנו אוהבים שלום, והווייב בקנדה מעולה. היינו כאן קודם וממש נהננו. האם הביטלס ינגנו בפסטיבל הזה? הם נשאלו. לנון ענה, אני אנסה לדחוק אותם לזה, אולי אצליח לשכנע, חבר או שניים. ג'ורג' הופיע איתי יחד בלונדון עבור יוניסף. אני לא יכול לדבר בשם הביטלס, כי זה רק אני. אם אוכל, אנסה שזה יקרה. אנסה גם להביא את אלוויס. הכתב המשיך ללחוץ. מה שלום פול? ג'ון ענה בתשובה מתחמקת. לא ראיתי אותו כבר חודשים. הוא בחופשות. הוא בבהמאס כרגע.
We came for a number of reasons. The main reason was they're all to do with peace. The main reason was to set up with the help of some friends we have here a peace festival for July in Mossport Park, July 3rd, 4th and 5th, all being well. We don't want to set up a holocaust, you know. We just want to set up a peace festival. And it'll be peace, poetry and whatever. We're going to try and invite everyone who's anyone, whoever that is, you know. We'll try and get everyone we know to come and donate their time or whatever. But people will be paid for a performance. But we'll try and get some cream off the top to set up a peace fund, you know. Because I can just see all the performers thinking, oh, no, he's going to come and hustle us to do something for nothing, you know. So we've got to give them something to get them interested, you know, and to pull them away from whatever work they're doing. And we hope to set up a such a good scene that we could take it to Russia, say, like somebody suggested in one of your papers, you know, and in fact take it around the world and try and communicate with all people through this peace festival.
מסה של ראיונות והצהרות ומסיבות עיתונאים נערכו בקנדה בסיבוב הזה. בעצם לכל אמצעי תקשורת שהיה חפץ בכך. הזוג רץ ממסיבת עיתונאים אחת לשנייה ומראיון טלוויזיוני האחד לשני. ג'ון חזר באירועים האלה שוב ושוב על דף המסרים. קמפיין השלום, פסטיבל ביולי בטורונטו, ביאפרה, וייטנאם והסלוגן החדש. וזה באמת מתיש להאזין לזה שוב ושוב ושוב. ואחרי שהאזנתי לכמויות בלתי הגיוניות של הרעיונות האלה, שדי חוזרים על עצמם כמעט במדויק, תרשו לי לחסוך מכם את כל זה, ואני אתמקד רק בדברים הבולטים והחשובים. דוגמה נהדרת היא הודעה שהם הקליטו עבור הרדיו היפני ב-18 בדצמבר, ובה יוקו דיברה ביפנית, וג'ון חזר על דף המסרים שלו ותרם סלוגן חדש. Make Love Not War, לחן ומילים שהפכו מאוחר יותר לשיר Mind Games. אמנם זו לא הקלטה מדצמבר, אבל ככה בערך נשמע הסלוגן החדש של ג'ון. Make love not war, הם התראיינו גם עבור רשת CBC הקנדית. ג'ון המזוקן שוב יחד עם יוקו הגיעו שניהם לבושים בשחור, ושוב דיברו על קמפיין השלום שלהם, וכשהוא נשאל מדוע הוא לא בוחר לערוך את הקמפיין במקומות שבהם קורית המלחמה עצמה, לנון דיבר על הסיכון והפחד לבקר באזורי מלחמה כאלה כמו ביאפרה. והוא הזכיר גם את ישראל כדרך אגב. הוא הסביר שקנדה בחרה בהם כמו שהם בחרו בה, אבל אין ערך לכך שהם ייפגעו או ימותו שם. הם לא רוצים להיות מר וגברת המתים הקדושים לשנת 1970. לנון גם החמיא לראש ממשלת קנדה, פייר טרודו, ואמר שהוא עשה רושם טוב בביקור שלו באנגליה. ג'ון דיבר גם על סמים, ושהפעמים היחידות שבהן הוא יצטרך סמים היו הרגעים שבהם לא הייתה לו תקווה.
I would like to know why you wouldn't choose a place where war is going on right now. or where there is a dispute in progress. Vietnam, the Middle East?
A, because Canada chose us as much as we chose Canada. B, we had an offer to go to Biafra. This was last year sometime, and Yoko was pregnant then. We considered the offer. We then declined because of her pregnancy. And during that time, we had time to think. And what the Biafrans wanted from us was publicity. That's what they wanted, even though they would have liked us to go in there to give them publicity. And we thought, because we're frightened for a kickoff of going where British bombs are dropping. they just recently dropped one on one of your Canair relief things. That was a British bomb, folks. Mm-hmm. I'm frightened. I got more frightened when I went into it. And then we had to consider the pros and cons of risking, I know it's a risk going across the road, but risking going through an area like that, Biafra, Israel, or Hanoi, whatever it is, how much can we do alive or dead? I don't want to be Mr. and Mrs. Dead Saint of 1970. People that take drugs, I mean, when I talk about drugs, I mean hard stuff like speed and the things that the kids are getting into now, it means they've got no hope. The only time I ever took drugs was when I had no hope. And when you're on drugs, it's harder to find hope. It's like the alcoholics. We've seen all the films about our parents. They were all alcoholics. You know, when you are alcoholic, you don't know. You can't face up to it. And you're too far gone before you find out you're really hooked. And speed does kill. All those things kill. And you've got to have hope. And if we can give people hope, then they won't need drugs.
In Ascot Garden with your wife, Yoko, but do you have any special thoughts for Christmas?
Well, Yoko, it is Christmas, and my special thoughts, of course, tend towards eating.
All right, so eating. Well, what do you like to eat?
Well, I'd like some cornflakes, prepared by Parisian hands, and I'd like it.
ב-19 בדצמבר, שוב פעם אחרונה. הפעם הגיע תורו של תקליטון הקריסמס האחרון של הביטלס. למרות הקשיים, הביטלס ניסו לשמר, לפחות פעם אחת אחרונה, את המסורת הזו, שהם בעצם שחררו בכל חג מולד תקליטון עבור מועדון המעריצים שלהם.
Happy Christmas, 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 happy, happy.
Oh, good evening to you, good evening to you, gentlemen, happy to be here. Good evening to you, gentlemen, I fear, I fear, I fear. Good evening to one and all, I hope you will enjoy.
השדרן קני אברט קיבל את התפקיד לערוך מהקלטות שונות שהוא קיבל מחברי הביטלס את תקליטון הקריסמס האחרון והשביעי שלהם. ההקלטות האלה בעצם בוצעו בנפרד והוקלטו במהלך נובמבר ודצמבר. רוב התקליטון בעצם מורכב משיחות וקטעי אוונגרד קומיים, אם אפשר לקרוא לזה ככה, בין ג'ון ליוקו. ועם ההבלחות של ג'ורג' ורינגו ושיר קריסמס חביב מאוד, שהקליט מקארטני, שאני מניח שאו הוקלט בחווה ונשלח כמו קטע הוידאו לקליפ עבור סמת'ינג, או שהוכן מבעוד מועד.
To say that I hope everybody listening to this has a very happy time at Christmas and has a good, fortunate, lucky new year and a good time to be had by all.
את הציורים לעטיפה האחורית לתקליטון אגב צייר זק סטארקי בן הארבע בעזרתו האדיבה של רינגו.
Merry, Merry Christmas.
חזרה לקנדה. ב-20 בדצמבר ג'ון ויוקו ערכו שיחה עם הפילוסוף הקנדי מרשל מקלן. זו שיחה מאוד מפרגנת ורגועה, ונשמע קטע קטן שתפס אותי, שבו מרשל שואל את ג'ון האם המוזיקה שלו נובעת מתסכול, ולנון ענה תשובה מעניינת. הוא אמר שהמוזיקה נובעת מסביעות רצון, אבל אנחנו נפטרים מתסכול באמצעות המוזיקה. הוא המשיך ואמר, הביטלס ודומיהם נוצרו על ידי הוואקום שבאי גיוס החובה לצבא בבריטניה. לנון סיפר שכשהוא היה בן 16, המחשבה הזו על להתחבא באירלנד מפני הגיוס בצבא מאוד קסמה לו, כי באותה תקופה זה היה ממש הסוף של גיוס החובה במדינה.
Your music is not the frustrated kind, eh? Do you think of your music as it related to the frustrations of mankind or to the contentment?
The net result is contentment, but we get rid of frustration through the music, obviously. And like we were saying before it ran out, the Beatles and their ilk were created by the vacuum of non-conscription for the army, you know.
I'm not aware of that.
Well, it suddenly ended in Britain. They were, when I was still 16, I was looking forward to hiding in Ireland because they had still had conscription, and then it was all over. I just missed it in 1940. And then from then on, the whole music thing burst out. And we just knew we were the army that never was. You know, we're the generation that were allowed to live. And the music came out of that.
בערך בימים האלה נפגש ג'ון עם הכתב ריי קונולי באונטוריו, היכן שהזוג השתכן בביתו של רוני האוקינס, אומן הרוקנרול הקנדי, ושם ג'ון גילה לו את הסקופ על כך שהוא בעצם עזב את הביטלס, וקונולי קיבל ממנו הנחיה שלא לפרסם זאת. ריי קונולי לא התאפק ופרסם מאמר קטן בשם היום שבו הביטלס מתו, על צרות בחברת אפל, וקיבל לכך אישור בדמות ורד למשרדו. כשמקארטני יעשה את זה באפריל 1970 וגלה לכולם את זה שבעצם הביטלס לא עובדים יחד ולא מתכוונים לעבוד יחד, ריי יקבל שיחת טלפון מג'ון שיבוא אליו בטענות. למה לא פרסמת את זה כשגיליתי לך בקנדה? אמרת לי לא לפרסם, ריי ענה לו. אתה העיתונאי, קונולי, לא אני, ג'ון ענה לו. ב-23 בדצמבר נרשם מפגש יוצא דופן, ובו נפגשו ג'ון ויוקו סוף סוף עם ראש ממשלת קנדה פייר טרודו. המפגש הזה היה אמור להתרחש כבר ביוני, כמו שסיפרתי על כך בפרק על חודש יוני 1969, אבל הוא לא יצא לפועל אז. ביום הזה, ב-23 בדצמבר, ג'ון ויוקו הגיעו לאטווה, למתחם הפרלמנטרי, ונפגשו בבוקרו של היום עם ראש הממשלה. זו בעצם הפעם הראשונה שבה לנון נפגש עם הממסד, כמו שהוא קרא לו, בעניין קמפיין השלום שלו. שאר המנהיגים בעולם לא ממש אהבו את ההתנהגות הזו של לנון, ונמנעו מפגישות איתו. יותר מזה, בארצות הברית כבר החל להיערם תיק על לנון ב-FBI. הפחד הגדול של האמריקאים היה שכוכב הפופ האנגלי הזה רוצה לקרוע את האומה האמריקנית לשניים. והם צפו בו מהצד ואספו חומרים. מהרשעת הסמים ב-1968 ועד לפעילות הנוכחית שלו. באותו היום, ה-23 בדצמבר, הצטלמו השלושה, ג'ון, יוקו וראש הממשלה טרודו, ומשם הם נכנסו לפגישה בדלתיים סגורות, פגישה של כמעט שעה. ככה סיכם את זה ג'ון. בילינו 50 דקות יחד, מה שהיה יותר ממה שהוא בילה עם כל ראש מדינה. אם כל הפוליטיקאים היו כמו מר טרודו, היה שלום עולמי. זהו, הסתיים הביקור הגדול הזה של הלנונים בקנדה, והם טסו חזרה לאנגליה. ב-24 בדצמבר, ערב חג המולד, הזוג היה בדרכו ללונדון. מסתבר שהיו להם עוד שאריות של כוח מהמסע הזה בקנדה, והם עצרו בקתדרלת רוצ'סטר שבקנט, כדי להטיף שוב לשלום, ועוד אירוע מוזר היה מתוכנן. הם יבלו 24 שעות עם ההומלסים בקנט. האירוע הזה לא קרה בסופו של דבר, והתבטל עקב החשש ממהומות. הם נאלצו להסתפק רק במיסת חג המולד שנערכה בחצות בקתדרלה. משם הם עשו את דרכם לאחוזת טיטנהרסט. ג'ון לנון לא היה הביטל היחיד שחזר ללונדון עבור חג המולד. פול מקארטני ומשפחתו חזרו גם הם בשקט לביתם בלונדון בקוונדיש. והם די הופתעו לגלות שאפילו האפל סקראפס, אותן בנות שהיו מחכות דרך קבע מחוץ לביתו של פול, התייאשו ולא היו שם. למעשה, אף אחד לא ידע על החזרה של המקארטנים ללונדון, אפילו בחברת אפל. בחווה בסקוטלנד, פול, כאמור, עבר תהליך קשה. הוא היה בדיכאון עמוק, לא התגלח, ולא עשה בעצם כלום. לאט לאט, לינדה, שהאמת פשוט נמאס לה מהילד המגודל הזה, שמסתובב לבין הרגליים, אחוז אימה וטראומה, ומתעורר בלילה וממלמל שמות כמו אלן קליין, לוג רייד, ג'ון, ג'ורג', רינגו, גלין ג'ונס, ועוד ועוד שמות. לינדה החליטה לעשות לזה סוף, ולהרים את בעלה מהקרשים. לאט לאט היא שכנעה אותו לשים את בקבוק הוויסקי בצד, והסבירה לו שהוא מוסיקאי בפני עצמו. וזה עבד על פול, שבימים האלה פשוט שכח מה זה להיות מוזיקאי. במקארטני ניצתה שוב חדוות העשייה וחדוות המוזיקה, והוא החל לנגן על הגיטרה שהייתה מונחת כאבן שאין לה הופכין שם בחווה. לא המון שירים נכתבו שם בחווה בתקופה הזו, אבל לאט לאט חלחלה למקארטני ההכרה שאין ברירה, הוא יהיה חייב לעשות את זה בדרך האישית שלו, באלבום משלו. כשהם חזרו ללונדון, למרות שהם גרו בסמיכות לאולפנים, הוא לבא בחשאיות לביתו מכשיר הקלטה של 4 ערוצים מאולפני EMI, והחל לעבוד על קטעים בבית. החלטנו שאנחנו לא רוצים לספר לאף אחד מה אנחנו מתכננים. השירים יוקלטו באינטימיות במעין אולפן ביתי, ללא הפרעות. אני אוהב לעשות מוזיקה, וגיליתי שאני לא רוצה להפסיק. גיליתי שאני אוהב לעבוד לבדי, בדיוק כמו שנהניתי מהימים המוקדמים של הביטלס. בכל זאת, כשהמקארטנים חזרו ללונדון, אחד הדברים הראשונים שפול עשה היה ליצור קשר עם רינגו וג'ורג'. השמועות אומרות שהוא ניסה ליצור קשר גם עם ג'ון, אבל ללא הצלחה. ג'ון פשוט לא רצה לשמוע ממנו. ב-29 בדצמבר, ג'ון ויוקו המריאו לעיירה הקטנה אלבורג שבדנמרק. הפעם לא היה לזה שום קשר לקמפיין השלום העולמי שהזוג ערך בחודש הזה. ה-state of mind שהשתנה בראשו של ג'ון היה, איך אתה יכול לבסס שלום עולמי אם אין לך שלום פנימי? ואכן הפעם היה מדובר אך ורק בעניין משפחתי. טוני קוקס, בעלה השני של יוקו ואביה של קיוקו, גר שם עם אשתו החדשה. גם קיוקו גרה איתם. בניסיון ליישר את ההדורים ולקרב את קיוקו אל יוקו, במהלך שאני מודה הוא די נוגע ללב, ואני יכול גם לומר שלא ישיג יותר מדי, ג'ון ויוקו הגיעו לדנמרק על מנת לפייס את טוני קוקס ולנסות להקל בעניין המשמורת על קיוקו. טוני קוקס הסביר פנים ואירח אותם בביתו עד ל-25 בינואר 1970, כשהם החליטו אז לחזור לאנגליה. אני מניח שהאווירה השקטה, המשפחתית, שהייתה רחוקה מעין הסערה, גרמה לג'ון לחשוב מחדש על חייו ועל מה שהוא עולל במהלך התקופה האחרונה, ואולי אפילו בכל השנה הקשה הזו. לאט לאט ג'ון עשה צעדים לאחור, ובין היתר ביטל את תמיכתו בפסטיבל השלום, שהיה מתוכנן להתקיים בטורונטו ביולי 1970. ג'ון הבין שהוא צריך להתמודד קודם עם השדים הפנימיים שלו. התקשורת כמו תקשורת גילתה שג'ון ויוקו שוהים שם באלבורג בדנמרק, וג'ון נאלץ לעשות מעין מסיבת עיתונאים קטנה ומאולתרת כדי להסביר מה הם עושים שם. ככה, יחד עם הזוג קוקס וקיוקו על הספה בביתם, ג'ון דיבר אמנם עדיין גם על ענייני השלום, אבל ככה, בזמן שצפיתי בזה, הבנתי כמה קשה לו, וכמה זו אמנם ברכה להיות ג'ון לנון. אבל באותה הנשימה, זו גם כללה לא פשוטה.
The press seemed to think I'm going to buy 70 acres of land. I've just been to Greece recently and they thought I was going to buy land there and Canada or wherever. I've got no other land except for some in England and Ireland. But we came to see Kyoko, you know. And to see Tony and Melinda, of course, but Kyoko was the axis point of coming, you know. And we've had a nice 7 days of peace.
What kind of man are you really?
I'm a nervous guy, you know.
Do you and Yoko believe in peace in our time?
Yes. Yes, of course. The thing is, we had this poster that says, war is over if you want it. We all sit round pointing fingers at Nixon and the leaders of the country saying, he gave us peace or he gave us war. It's our responsibility what happens around the world, in every other country as well as your own. It's our responsibility for Vietnam and Biafra and Israel war and all the other wars that we don't quite hear about. It's all our responsibility, and when we all want peace, we'll get it.
Give
I support eight. Humanity, you know. I don't belong to any left-wing, right-wing, middle-wing, Black Panthers, white Christians, Protestants, Catholics, or nothing. People have said we are naive for trying to sell peace like a bar of soap. And I want to ask you, is Mr. Ford naive? Or the soap powder factory naive? They're selling the same old soap that's been around for 2,000 years, but it's new blue soap, so we're selling new blue peace, and we hope some of you buy it, you know. The war is here now. And there's two ways of looking at it. Some people say, why didn't you spend your money on posters or peace campaigns? Why didn't you give it to the Biafran children or something like that? And we say, we're trying to cure cancer, and we're trying to prevent cancer and not cure it.
Did you spend all your money?
No, no, I'm saying...
They said that the middle of the Beatles made a lot of money.
No, yeah, but the people around us made more money than the Beatles did, I'll tell you that. None of the Beatles are millionaires. But there's a lot of millionaires that became millionaires around the Beatles. You know the story.
How long is it been?
I don't know. We play everything by ear, you know. We try not to make plans. I don't really like knowing what I'm going to do for the next 8 months. And we just stay until it was time to go back and do some work, you know.
Are you feeling comfortable out in the...
Oh, it's beautiful, you know. Mm-hmm. It's beautiful. And all the snow and everything's beautiful. We go walking in the garden and all that. It's beautiful. Or whatever, the farm or something.
Today's fantastic.
Oh, yeah, and all the colours and the sky and the mist and the... It's just a fantastic place, you know. And good vibes, as they say in this generation. Very good vibes around. And just the people we've met very few, you know, but they're straight, you know. They're not as paranoic as in the big cities, you know, and in other countries. They're less paranoic in Denmark.
ג'ון ויוקו שניהם יחליטו בהמשך השהייה לנסות ולהיגמל מאישון באמצעות היפנוזה. גם המראה שלהם ישתנה. הם ייפטרו מהשיער הארוך שלהם, ועל האירועים האלה והשינויים הללו נדבר בפרק הבא, באפילוג. במחווה של רצון טוב, ג'ון העניק לטוני קוקס קלטת דמו, שעליה היו מוקלטים ניסיונות עבודה של ג'ון על השיר She Said, She Said. ג'ון ויוקו הקליטו בתקופה הזו גם קטעים אוונגרדים, שנקראו דנמרק 3 ודנמרק 4, והקלטות הללו כללו בין היתר קטעים שבהם קיוקו שרה יחד איתם, ורגעים קטנים, אינטימיים, של קיוקו וג'ון, שהם מספרים סיפורים האחד לשנייה. טוני קוקס קיבל גם חלק מההקלטות הללו, שנמכרו שנים אחר כך במחירה פומבית, תמורת המון כסף.
One, two, three, four. This is Radio Peace. This is Radio Peace.
אם הניסיון נוגע הלב לשלום הפנימי הזה של ג'ון, אני מסיים את סדרת 1969 של הביטלס. חברים טובים, אני שמח ועצוב לסיים את הסדרה הזו. אני מקווה שנהניתם להאזין לסדרה, לפחות כמו שאני נהניתי לעשות אותה. אני מאחל לעצמי ולכם המאזינים את ארבעת המצרכים שנדרשו לחברי הביטלס כדי להמשיך הלאה בחייהם. שלום פנימי, אהבה, השלמה וההבנה שאפשר להתרומם ולהמשיך הלאה גם כשהכל נראה אבוד. הכל יהיה בסדר. ברגעים האחרונים של 1969 ולמעשה הרגעים האחרונים של העשור המופלא הזה, פול, ג'ורג' ורינגו היו בלונדון. ג'ון ויוקו היו בדנמרק. לאן זה יוביל? מה הולך לקרות? מה? הסדרה נגמרה? את כל התשובות תקבלו בפרק הבא או הנספח לסדרה שידבר על המחצית הראשונה של 1970 או האפילוג לסדרת 1969. אלה היו הביטלס, זו הייתה שנת 1969, אלה היו שנות ה-60, זה הפודקאסט ביטלמניקס. אני הייתי אורי קואז. תודה רבה רבה לכל המאזינים. נעמתם לי מאוד. את כל 19 פרקי הסדרה מ-Get Back ועד לסוף דצמבר 1969 תוכלו למצוא כמובן בכל הפלטפורמות להאזנה לפודקאסטים. איך אפשר לסיים את סדרת 1969? כנראה בצורה הכי בנאלית שאפשר. תודה רבה. ביי. ואי אפשר לסיים בלי זה. Her Majesty's a pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say. Her Majesty's a pretty nice girl, but she changes from day to day. I want to tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. Her Majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make her mine, oh yeah. Someday I'm gonna make her mine.